לכולם. שלום לכולם, אנחנו נמצאים באמצע הדיון על הכשרת כלי בן יומו, שאינו בן יומו. אנחנו נשתף, נזכר מה שראינו וננסה להמשיך. אני גם מאוד נהנה לראות את הדיונים הפוריים בקבוצה, לא תמיד אני מסתכל, אבל אפילו אני מסתכל, אני רואה ככה רצף של דיונים וחידושים, אז נחמד לראות, קבוצה מרעננת. אתם רואים את המצגת?
כן.
אנחנו ראינו בשיעור הקודם שיש כנראה שתי גישות. שתי גישות בגמרא, בעבודה זרה, האם לגרוס את הקטע מכאן ואילך, לישטרי, גזרה, קדירה שנה בת יומה משום קדירה בת יומה, האם יש גזרה של אינו בן יומו, את ובן יומו, וזאת הסיבה להכשרת כלי שאינו בן יומו, שזאת הגרסה שמופיעה אצלנו בגמרא, ולפי הגרסה הזאת נראה לכאורה שנותן טעם לפגם מותר לכתחילה, ואסור בכלי רק בגלל גזרה. הכל זה עניין של גזרה, תתבלבל בסוף, אתו בן יומו. לעומת זאת, ראינו את דברי הרשב"א, שמדבריו נראה שמבחינה מהותית, יש איסור בדבר פגום, וכל נטלאפ מותר רק בדיעבד אחרי שהכינו את האוכל. למעשה, לפי הדבר הזה, יש לנו שלוש רמות. מה שאני כותב כאן, זה סידרתי קצת אחרי השיעור. יש לנו שלוש רמות. יש לנו נותן טעם נפגם, מותר לכתחילה, זאת שיטה אחת. שיטה הזאת מבינה שנותן טעם נפגם מותר לכתחילה, כל הסיבה שמכשירים כלים, כלי לא בן יומו, זה רק משום בן יומו, שזה פשט הסוגיה. יש לנו שיטה שנייה, שמותר עקרונית אפילו לבשל נותן טעם נפגם, כמו ההבנה הראשונה, אבל רק אם אין אפשרות להכשיר. ולכן זה ההבדל בין אוכל לבין כלים. אוכל מותר, כי אין מה לעשות. אין לך אפשרות לעשות משהו. ולכן עקרונית גם כלי חרס היה אפשר להתיר, אבל כלי מתכות אסור כי אפשר להכשיר אותו. ולמעשה אסור גם כלי חרס מסיבה צדדית של גזרה עתו בן יומו. אבל בעיקרון מותר אפילו לבשל נותן טעם נפגם אם אין אפשרות בדרך אחרת. ויש לנו אפשרות שלישית שזה הרשב"א, שהוא מבין אין דבר כזה אף פעם לבשל, ברור שאסור לבשל. כל מה שנותן טעם נפגם מותר, זה רק בדיעבד אם בישלו. ולכן, ברור שבכלי חרס יהיה אסור, כי גם אם הוא לא בן יומו, אתה הולך לבשל בו לכתחילה. לפי שתיים, עקרונית, יכולת לבשל לכתחילה בכלי חרס, אלא שאתה לא תעשה את זה כי יש גזרה. לפי שלוש, מהותית אתה לא יכול. כל היתר הוא, אם כבר נעשה, אם כבר בושל, אז יש אפשרות לאכול. אבל אסור לבשל לכתחילה, לא בכלי מתכת ולא בכלי חרס. העיקרון, בכל אופן מבחינתנו, האם כל העניין הזה שנותן טעם לפגם, הוא לכתחילה או בדיעבד? אני רק אגיד, לגבי כלי חרס שנטרפו, באמת יש מחלוקת. ושוט דבר שמואל התיר להשתמש בכלי חרס שנטרפו כשהם לא בני יומם, כי זה דיעבד. כך גם במנוחת יעקב הוא כותב בשם חכמי ונציה ובפתחי תשובה מביא את זה בתחילת סימן קוף ב'. מצד שני, הפרי מגדים לא הסכים לקבל ודחה את דבריהם. וכמו שראינו מהגאות ראשרי עולה שכל הסוגיה שלנו דיברה כנראה על החרס. אם הסוגיה דיברה על החרס, אז ברור שלא בן יומו נאסר, עתו בן יומו. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
ויש עוד נפקמינות הרב, חוץ מהעניין הזה של הכלי חרס?
יש נפקמינה עצומה. עצומה, ואותה אנחנו נראה עכשיו.
הכל הנושא של נותן תלמיד גם שהוא לא בכלים, יש מלא דברים.
עכשיו, קודם כל, באמת, מסתבר שיש לפנינו שתי הבנות ביחס ל... נותן טעם מפגם בכלל, ואמרנו שיש כאן מחלוקת, האם נותן טעם מפגם הוא יותר רק בדיעבד, או שהוא מותר לך תחילה, וכנראה שהמחלוקת זה תלויה במחלוקת הרשב"א והר"ן, ביסוד שנותן טעם מפגם. אנחנו לא נחזור לסוגיות, כי את זה למדנו לפני שנה, אבל אני אגיד בקצרה. יש מחלוקת, בין הרשב"א לר"ן, יש מחלוקת בין הרשב"א לר"ן ביסוד של דין נותן טעם לפגם. והמחלוקת היא כזאת. אנחנו יודעים שנותן טעם לפגם מותר. שאלה היא מה בדיוק מותר. והרשב"א מבין, אולי נתחיל עם הר"ן קודם, אולי נתחיל עם הר"ן קודם. ר"ן נותן טעם לפגם הוא כמו נבלה סרוכה. כלומר, אין בזה איסור בכלל. כלומר, בטעם פגום, בטעם פגום אין כלל איסור. זאת שיטת הר"ן. כלומר, הגמרא אומרת שנותן טעם לפגם מותר. מה זה אומר נותן טעם לפגם מותר? אז למעשה מה שאומר הר"ן, נותן טעם לפגם מותר, זה מותר, זה פשוט לא איסור. נותן טעם לפגם, דבר פגום, הוא כמו נבלה, אין בו איסור בכלל. זאת שיטת הר"ן. אבל הרשב"א הבין אחרת. הרשב"א הבין נטלה איננו היתר. נותן טעם מפגם הוא לא מותר. אין איזה היתר כזה שאתה אומר שאתה יכול לאכול אותו. אלא, אומר הרשב"א, אלא שהוא בטל בתערובת ולא יתחדש בו דין טעם כעיקר. אנחנו יודעים שגם כשיש טעם, אתה לא רואה את הטעם. הטעם נמצא בתוך התבשיל, התערבב בפנים. אנחנו יודעים שהדבר הזה אסור, יש מחלוקת עם טעם, עם טעם כעיקר דאורייתא דרבנן, אבל הדבר הזה אסור, למרות שאין ממשות, יש רק טעם, הדבר הזה אסור. אומר הרשב"א, הדין שנותן טעם לפגם הוא, שלמרות שהוא אסור באכילה, אבל הוא בטל בתערובת. לא יתחדש בו היסוד הזה של טעם כעיקר, שלמרות שאין לו משות, יש רק טעם, אנחנו רואים שזה אסור. זה לא יתחדש ונותן טעם לפגם. כלומר, לפי הר"ן נותן טעם לפגם, הוא בכלל לא אסור. זה כמו נבלה סרוחה, הוא לא נאסר בכלל. לפי הרשב"א הוא נאסר, אבל הוא בטל בתערובת. ולעניין שלנו, אז אנחנו יכולים להבין בדיוק את המחלוקת שראינו בין הרשב"א שיטות אחרות, למה אסור לבשל בכלי שאינו בן יומו. אם אני מבין כמו הרשב"א, שנותן טעם מפגם הוא אסור, אלא שהוא בטל בתערובת, אז ברור שאסור לי לבשל מראש וליצור נותן טעם מפגם, כי נותן טעם מפגם הוא אסור. לכן הרשב"א מבין שמבחינה מהותית אסור לבשל בכלי שאינו בן יומו, כי נותן טעם נפגם זה דבר אסור, אתה יוצר פה, אתה יוצר פה דבר שאסור באכילה. גם אם אחרי זה בתערובת זה יהיה מותר.
הרב,
מה זה?
למרות שראינו שגם בדבר שבטל, ראינו שזה תלוי מאוד במה היסוד של ביטול. זאת אומרת, יש מקומות שהביטול הזה יהיה יותר חמור, ויש מקומות שהוא יהיה יותר קל.
כן, אבל נגיד ככה. לכן ברור שאם מבשל...
כמו למשל...
כן?
כמו למשל מי שכבר בדיעבד עשה את זה, האם זה... איך אנחנו מתייחסים לזה?
אוקיי, אז לכן כדי לעקוף את זה אני אגיד ככה. לכן ברור שאם מבשל בגדרת איסור שנה בת יום האבי, כמבטל איסור לכתחילה. כאילו כאן קצת התחמקתי מכל הדבר הזה. אני אומר, זה נקרא שאתה ביטלת איסור לכתחילה. ולכן זה אסור, כי יש כאן איסור. לעומת זאת, לפי הר"ן, מצד הדין, לכן ברור, נכתוב עוד פעם, לכן ברור, שמצד הדין, מותר לבשל בקדרה שאינה בת יומה, ואין כאן ביטול איסור לכתחילה, כי אין כאן איסור, ולכן ולכן כל האיסור של בישול בקדרה שאינה בת יומה הוא רק משום גזרה. אז השאלה היא, האם זה נקרא ביטול איסור לכתחילה, שזו דעת הרשב"א, או שאני אומר, לא, זה לא ביטול איסור לכתחילה, אין בכלל איסור. אז אם אין כאן איסור, אז זה לא ביטול איסור לכתחילה, והכל משום גזרה, עד טובת יומה. אז זאת מחלוקת הרשב"א והר"ן. והדבר הזה מוביל אותנו לעוד נקודה מאוד משמעותית. מה הדין של אדם שבמזיד מבשל בקדרה שאינה בת יומה? זה נראה לכם רחוק, תכף ונבין למה זה כל כך משמעותי, ומי שראה את תשובת הרב פיינשטיין, הבין יותר. הבאת לכם את הרב פיינשטיין? במקורות, הבאתי את הרב פיינשטיין?
כן, כן.
יבין יותר. מה הדין של אדם שמבשל במזיד? וקדרה שאינה בת יומה. אז יש לנו תשובה של הרשב"א, שאתם ראיתם את התשובה. שהרשב"א מדבר על גוי. ואומר הרשב"א, בוא נכתוב כאן, מה דינו של מי שמבשל במזיד בקדרה שאינה בת יומה. אומר הרשב"א, לפיכך נראה לי שאסור לומר לעובד גילולים לאפות לו פת ולעשות לו מרקחות, וכמו שמבשל הוא בחיליו של נוכרי בידיים דם, ואסור, ואפילו בדיעבד, כאילו יראו הוא את האיסור ויתלו בידיו. ואך אינמי, אף על פי שלא אסור פלטת כלי שאינו בן יומו בדיעבד, כיוון דלכתחילה אסור. כל שאמר לעובד גילולים עשה לי, כמן דמבשל ומבטל הגאול לכתחילה. זה כאילו שאתה בישלת לכתחילה וביטלת את האיסור. הרבהו לפי הרשב"א שטעם פגום הוא איסור. ובגלל שזה איסור, נכון שבדיעבד זה יהיה מותר. נכון שבדיעבד זה יהיה מותר, כי אנחנו רואים שדין טעם כעיקר לא יתחיל. חדש פה, אז כשאתה לוקח תפשיט, מבשל בקדרה שאינה בת יומה, בסופו של דבר, הטעם הפגום שנכנס פנימה מתבטל בתערובת. אבל אומר הרשב"א, זה טעם של איסור. ואם זה טעם של איסור, ממילא זה ביטול איסור לכתחילה. ולכן גם בדיעבד אנחנו נאסור, כי אתה ביטלת פה איסור לכתחילה. אז הרשב"א עוצר לומר לגוי לבשל בקדרה שאינה בת יומה, ועוצר אפילו בדיעבד, כי נטלה הוא איסור, ובמקרה זה מבטל איסור לכתחילה. אני רק אכתוב, כי נטלה פה איסור, אלא שלא יתחדש בו דין טעם כעיקר, ולכן אם בישל בטעות בסיר שאינו בן יומו, הנטלה יתבטל בתערובת. אבל אם אתה רוצה את זה לכתחילה, אתה אומר לבשל, אז אתה מבטל איסור לכתחילה. אותו דבר, גם הריטב"א בעבודה זרה, גם כן אומר שהמבשל בקדרה, שאינה מתאימה במזיד, שזה אסור, שהאוכל אסור. מצד שני, תכף נדבר על זה עוד קצת, יש אחרונים, ביניהם שוט מערם שיק, ויורדיה בסימן קוף יוד ב', שהוא אומר שלכאורה צריך להתיר בישול את האוכל, של בישול במזיד בכלי לא בן יומו, ואומר זאת סתימת הפוסקים, הוא תמה על כך כי אין מבטאים איסור לכתחילה, הוא אומר שזאת סתימת הפוסקים, אבל כמו שאמרנו, האם זה ביטול איסור לכתחילה או לא, זה תלוי, האם נטלה פה בכלל איסור. אז לפי הרשב"א שנטלה פה איסור, זה ביטול איסור לכתחילה. אבל לפי שיטות אחרות שמבינות שנותן דם נפגם, הוא לא איסור. אז אין כאן שום ביטול איסור לכתחילה, זה פשוט לא איסור. הדבר הזה היווה שאלה מאוד משמעותית בשו"ת אגרות משה. והשאלה היא לגבי חברות בחוץ לארץ, שמייצרות משהו לא כשר. בואו נביא רגע, אני רק רוצה לראות את התשובה קצת ארוכה. אוקיי. אנחנו מדברים על חברה שיש לה משהו לא כשר, היא מבשלת משהו לא כשר, אבל היא מוכנה לעשות פס ייצור כשר. כלומר, יקחו, בוא נאמר, יש איזה מרכיב מסוים לא כשר, אז יורידו אותו, ישימו דבר אחר, יעשו פס ייצור כשר. מה הבעיה שיש? שאתה צריך להכשיר את כל החברה. אתם מבינים שלהכשיר חברה זה המון עבודה, להכשיר מפעל זה המון עבודה. השאלה היא, האם אתה יכול במקום להכשיר את המפעל, לחכות 24 שעות? אתה לא מבשל, הגויים מבשלים. תחכה 24 שעות, ואז תעשה פס ייצור כשר. אם רשאים לסמוך על עגלת האקום ורותחין שעשה וששלו יתקלקל ויפסו בכלל וכולי, שאלו אותו, ואז הוא אומר, ועוד אני אומר, כלומר, אלה ששאלו אותו בכלל לא חשבו שלא צריך עגלה, היה ברור להם שצריך עגלה. אבל הגויים הכשירו את הכלי, והם שואלים את הרב פיינשטיין, אם אפשר לסמוך על זה שהגויים הכשירו את הכלי, וזה לא היה בן יומו במפעל, זו השאלה. אומר הרב פיינשטיין, ועוד אני אומר, זה בעצם הדין לא היה צריך עגלה כלל. באמת לא צריך עגלה. אם זה לא בן יומו, זאת לא בעיה. דעה לא אסרו רבנן המאכל שנתבשל בכלים אסורים שאינם ביומם. וכן תראו אף שמן של האקום, ורש"י מסביר שאינם מיומם, ואומר הרב פיינשטיין, וכל האיסור הוא על מעשה הבישול והכלים שאסור לאדם להשתמש לבישולו, לאסור אדם לבשל בכלי שאינו בן יומו. ולכן, אם בית...
הרב פיינשטיין, איסור אכילת בישול גוי, עצם בישול גוי.
אז מדובר על דברים שאין בהם בעיה של בישול גוי. למשל, דבר שלא עולה על שולחן מלאכים, או דבר שאפשר לאכול אותו חי, אנחנו מדברים על דבר שאין לו בישולי אקום. ואז הוא אומר, שלכן, אם בית החרושת הוא של בעלים אקום, וגם מרגרינה הכשרה הוא של אקום, בעל בית החרושת, שעליהם לא שייך איסור. אין לאסור בשביל שאיקה ישראל המשגיח שלא יערב שום דבר. זאת אומרת, גם אין בי בעיה שבישול לאקום, כי יש המשגיח. אז כשיש משגיח זה לא בעיה שבישול לאקום. ובעניין שלנו, אז הוא ממשיך ואומר שבאמת אין בעיה הלכתית עקרונית שגוי יבשל בשבילנו בכלי שאינו בן יומו, לא קשר. אבל בעצם דין, דין עבר ובישל ומזיד בקדירה שאינה בת יומה, לא נמצא בגמרא ובפוסקים שכנסו לאכול מה שנתבשל, למה שיעשו. הגמרא, הפוסקים, אמרו שאסור להשתמש בכלי לא בן יומו, אבל לא מצאנו איזה כנס, וכך נראה בעבודה זרה, וברמב״ם, שאם בישל בהם, אז התבשיל מותר, ומשמע שאף ומזיד, מותר התבשיל. עכשיו הוא אומר, לא מצאנו בגמרא ופוסקים מישהו שאומר שתבשיל, שאסור לגוי לבשל, ואם הוא בישל, האוכל אסור. האם אתם מכירים מישהו כזה שאומר ככה?
הרשב"א.
אז הרב פיינשטיין, מביא את הרשב"א, הוא אומר, על מצאתי שסובר כן הרשב"א. צריך להגיד לכם, כשאני כתבתי, אחד המאמרים הראשונים שהייתי בשיעור ד' אני חושב, כתבתי מאמר על תפילת הדרך, ולמדתי את הנושא, ופתאום מצאתי, ראיתי איזה, לא יודע, ראשון או משהו, וכתבתי, במאמר, כמו שהוא כותב ברפיים, אבל מצאתי, נתתי למורי ורבי הרב ליכטן שנקרא את המאמר, והיו לו כל מיני תיקונים מאוד מעניינים, אחד התיקונים, הוא אומר לי, מה זה מצאתי? מה זה מצאתי? אתה יודע, אתה מדבר כאילו, שאתה נמצא באיזו תקופה, שבכל שמצויים ראשונים, פתאום הגיע לידך איזה ראשון, מה אתה מחפש? עוד קצת בסוגיה, עוד קצת בפרויקט השוט, אתה אומר, מצאתי, זה לא, כאילו, להגיד מצאתי, זה כאילו, היה נראה לו יהיר מדי, זה לא שייך, מצאתי, כאילו מצאת, אתה תחפש עוד שעה, תמצא, כאילו. אז הוא מחק לי, ואז אני לא כותב דברים כאלה. יש עוד כמה דברים שהוא שינה לי כמה פעמים, שמאוד השפיעו עליי בכתיבה. פעם נספר לכם. אבל מצאתי, שסופר כדה רשבה, הוא מצא רשבה כזה, הוא בא בבית יוסף, ראינו את הרשבה, אבל אז הוא אומר שהר"ן מביא את הרשב"א, והוא לא מביא את סוף הרשב"א. כשהרשב"א אומר שאסור, שהאוכל אסור, הוא לא מביא. וגם הוא אומר, השולחן ערוך לא הביא את זה, רק לכתחילה ולא איסור. ואם כן, משמע שלא פסקו כרשב"א לעניין התבשיל. אז הוא אומר, אמנם הרשב"א אסר, ראינו שגם הריטב"א אסר, אבל הוא אומר, הר"ן לא הביא את הסוף, אז כנראה שהוא לא פסק בדרך הזאת. ואז אומר הרב פיינשטיין בביאור הדברים, הוא אומר, ודמיון הרשב"א למבטל איסור לכאורה תמוה. למה? כי בעינה בת יומה הרי הוא כאינו דבר אסור. רק שאסור, התשמיש בכלי, אומר הרב פיינשטיין, לא מבין בכלל את הרשב"א. אם זה דבר לא בן יומו, אין איסור. אין איסור כאן, זה פגום. אסור להשתמש בכלי, אבל אין איסור. והוא אומר, זה בדיוק כמו בדין טבילת כלים. טבילת כלים גם כן הוזכר שם בגמרא ביחד. וטבילת כלים, בוודאי גם שנשתמש במזיד מותר. כי אין שום בליעה בכלי. אז הוא אומר, טבילת כלים, עגלת כלים, זה אותו דבר. כלי שהוא לא בן יומו, כיוון שהטעם הוא פגום, אז זה לא איסור בכלל. זה כמו טבילת כלים, שאדם משתמש בכלי לא טבול, שזה לא איסור, אין שם איסור שבלוע. וכמו שבטבילת כלים אנחנו אומרים שגם אם משאלת ממזיד האוכל מותר, אז גם כאן האוכל מותר. אז אני כותב את זה רגע, אתה צריך להתייחס לזה, אבל הרב פיינשטיין תמע על הרשב"א. כלי לא טבול, שבמזיד הכינו בו אוכל, האוכל מותר, גם כלי שאינו בן יומו, אמור להיות זהה, שהרי הטעם הבלוע בו פגום, ואיננו אסור כלל, אלא שאסור להשתמש בכלי. ולכן, אם משתמש, האוכל צריך להיות מותר.
הרב, זה לא מתאים לשיטת הר"ן בעצם? שהטעם הבלוע הוא לא אסור בכלל? כאילו, מה שאני אצלו לרשב"א בשיטת הר"ן.
באמת, לכאורה, הרב פיינשטיין היה ברור לו שנותן טעם מפגם לא נאסר בכלל. וזה היה ברור לו בסוגיה. ובגלל זה הוא כותב שברור שזה מותר, כי נותן טעם נפגם, לא נאסר, כל האיסור גזרה עטו בן יומו, אבל אם אנחנו נלך לפי הסבר שראינו קודם, אז כנראה שהרשב"א סובר שבאמת יש איסור באוכל הפגום, והוא לא גורס את החלק השני בסוגיה. אז זה, אולי אני אעתיק את זה מכאן רגע, אני שם את זה פה מחדש, כי אני רוצה לכתוב עוד דברים על זה.
לגבי טבילת כלים הרשב"א גם יודע, נכון?
כן.
מה רשב"א? ויש ממש
חיפה. אז הרב פיינשטיין טמא על הרשב"א, וראינו הסבר הרשב"א, טעם פגום נחשב כאיסור, אלא שהוא בטל בתערובת. והרשב"א כנראה לא גרס את החלק האחרון בסוגיה, כמו שראינו, שהאיסור הוא רק משום בן יומו. כלומר, יש לנו כאן שתי תפיסות שבגללם הרב פיינשטיין מגיע לדרך שלו, והרב פיינשטיין טוען שרובם חלקו על הרשב"א, ואפילו היה קשה לו להבין את הרשב"א. אם נרצה, יכול להיות שגם את שתי השיטות האלה אפשר להסביר בגרסה שלנו. אני אכתוב את זה ככה. ייתכן להסביר את שתי השיטות, האם נטלה איסור במהותו או לא, גם בגרסה שלנו. ולמה גם בגרסה
שלנו? הרב, אתה יכול להשתיק את המיקרופונים של כולם? פשוט זה...
כן, רגע. גם אם אנחנו נבין שנטלאפ נובע מגזרה של את ובן יומו, טוב, כאן גם אם נבין שנטלאפ נובע מגזרה של את ובן יומו, ניתן להבין בשתי צורות את הגזרה. מה בדיוק הגזרה שחז"ל גזרו? אפשרות אחת להבין, זאת ההבנה הפשוטה שאנחנו רגילים בדרך כלל להגיד, שגזרו על האדם, גזרו על האדם שאסור לו לבשל בכלי שאינו בן יומו, שמא יבשל בטעות בכלי בן יומו, או באותו כלי כשהוא בן יומו. זאת אפשרות אחת, אבל אפשר להבין בצורה אחרת. אפשר להבין שחז"ל גזרו לא על האדם אלא על האוכל. על האוכל שהתבשל ומזיד ואינו בן יומו, שיחשב כאילו שהוא בן יומו. למה? כי אנשים יכולים להתבלבל. אנשים יכולים בטעות לבשל בבן יומו. כלומר, יכול להיות שהגזרה היא לא על האדם, אלא אולי גזרו על אוכל, חפצה, שיתבשל ומזיד בכלי שאינו בן יומו, שמה יהיה זה אוכל, או שמה יבשל אוכל זה בכלי בן יומו. כלומר, לפי שתי ההבנות האלה, מבחינה מהותית זה נכון שנטלף מותר, לא כמו שאמרנו קודם. אבל גם אם אני אומר שנטלף מותר, שלי, מה הייתה הגזרה? האם הגזרה הייתה על האדם, או הגזרה הייתה על האוכל? לפי הרב פיינשטיין, היה ברור בדרך הראשונה, הגזרה היא על האדם, ולכן הרב פיינשטיין דימה את זה לטבילת כלים. והוא אמר שכמו שבטבילת כלים, הגזרה היא על האדם, אבל אם זה גוי שלא גזרו עליו, הוא עשה, אז הכל בסדר. אבל יכול להיות שטעם פגום נאסר בגלל שהגזרה הייתה על האוכל. אם זה במזיד, חז"ל אסרו את האוכל, ולא רק את המעשה. כלומר, גזרו את האוכל, אני כותב כאן, אפילו אם נאמר שמבחינה מהותית נטלה איננו איסור, הרי שחז"ל הפכו אותו לאיסור אם מבשל ומזיד בסיר שאינו בן יומו. והדבר הזה, כמו שאמרתי, מה אתה אומר?
זה בעצם חולק על הגרא.
ואז זה לא לפי הגרא, כן? ואז זה לא לפי הגרא, כלומר, יש לנו למעשה שתי דרכים. אפשרות אחת, נכתוב ככה, הסבר אחד לרשב"א, נכתוב כאן, על פי הגרא. ונכתוב כאן, הסבר שתיים לרשב"א, גם אם גורס סוגיה, וגם אם סבור שנטלף לא אסור במהותו.
אפשר לשאול שאלה, רב?
כן.
לגבי, לפי ההסבר הראשון, איך מלשון הגמרא משמע שהטעם, שהמאכל אסור? כאילו, מדברים שם בפשטות על הכלים, לא?
הסבר ראשון, אתה מתכוון לזה?
לפי ההסבר הראשון, לפי גרסת הגרא, כן.
לזה. לפי הגרא, אם אני חוזר לסוגיה, הגמרא אומרת, ולמד דאמר נותן טעם גם מותר, גילי עובדי כוכבים נשא רחמן, איך היא משכחת לה? אז הגמרא אומרת באמת, לא אסרה תורה, אלא כדרה בת יומה, דלאו נותן טעם מפגם. כלומר, התורה לא אסרה, אלא בבין יומו. אם זה לא בין יומו, התורה לא אסרה, ולכן אם בישלת בינו בין יומו, האוכל מותר. השאלה היא, בקריאה של הגמרא כאן, למה? האם האוכל מותר בגלל שאם זה לא בן יומו, אז טעם פגום, זה כלום? זאת קריאת הר"ן. או האם זה מותר למרות שטעם פגום הוא איסור, כי התורה לא גזרה דין טעם כעיקר בטעם פגום, והיא אומרת שזה בטל בתערובת. ולכן, ברור שבינו בן יומו מותר, זה כולם מסכימים שאם מתבשל מותר. אבל אם זה מצד שזה בטל בתערובת, יהיה אסור לבטל לכתחילה. וזאת קריאת הרשב"א. אם אני קורא את המשך הסוגיה, זה כאילו אומר, תשמע, כל זה רק זרה, אז נראה לי חורה שאין בעיה בכלל בטעם. אז זה רק זרה, הטעם באמת לא פגור, מותר לכתחילה, הכל בסדר, אבל זרה. אם אני לא גורס את החלק השני, זה מאפשר לי לפחות, להגיע גם להבנת הרשב"א.
כן.
אב, לפי ההסבר השני בעצם, שנותן תלמי וגם הוא לא אסור, רק חכמים עשו תקנה, למה הם עשו אותה? כי הם עשו תקנה שלא נעשה משהו שמוטב, מה העניין?
אתה מדבר לפי זה?
כן.
לפי הדבר הזה, השאלה היא, חכמים אמרו, תשמע, בעיקרון זה מותר, אבל אנחנו חושבים לטעויות. אנחנו חושבים טעויות, אתה תתבלבל, ברור שאתה פה גזירה בכל מקרה, אתה תתבלבל, ותעשה טעויות, אתה תבשל בכלי בן יומו. השאלה היא, כשחזל באו ואמרו, אתה תעשה טעויות ואנחנו גוזרים, איך הם גזרו? הם גזרו על האדם, הם גזרו על האוכל. אבל הם גזרו, כי אתה תעשה טעויות. כלומר, לפי הדבר הזה, נכתוב את זה כאן, נכתוב את זה. כלומר, חז"ל גזרו בעינו בן יומו, כי בקלות ניתן לעשות טעות. אלא שנחלקו, האם גזרו על האדם או על האוכל. אבל בגלל חשש לטעות הם גזרו כאן. עכשיו הדבר שלנו, יש לו השלכה מאוד גדולה, כמו שאמרתי. יש מפעלים רבים לא כשרים, ורוצים לעשות פס ייצור כשר. אם אני לוקח את שיטת הרשב"א, אני צריך להכשיר את כל המפעל, זה בלגן עצום. לפי הרב פיינשטיין, לא צריך. אני צריך לדאוג ש24 שעות לא ישתמשו במפעל, ומשהו לא כשר, ואז יהיה אפשר לעשות שם פס ייצור כשר. ואתם מבינים שזאת כולה עצומה, כלומר זה מאפשר לעשות הרבה יותר הכשרים של כל מיני מוצרים, כי להכשיר מפעל זה בלגן, אני לא צריך להכשיר, אוקיי, הרבה יותר קל. רק חכה 24 שעות. אז לכן כל העניין שלנו, הבנת הגזרה שנותן את המפגם וכלי לו בן יומו, היא מאוד משמעותית בהקשר הזה. כמובן שבבית הפרטי, בכל מקרה אנחנו לא נבשל בכלי לו בן יומו, ואנחנו, אם בישלו בטעות, אז מותר לאכול, זה בכל מקרה להלכה. כלומר, ברור שבבית רגיל, אז הבעיה פחות קיימת, כלומר, הדבר הפשוט. אתה לא מבשל, אם בישלו, זה מותר, אבל במפעלים זה יכולה להיות שאלה, ואולי אפילו כשאתה נמצא בצבא במילואים, ויש לך חייל, ויש לו ערכה שאולי, אתה לא יודע, פקל קפה, מה הוא עשה לפני כמה ימים, אבל אתה יודע, 24 שעות הוא לא בישל בה. כלומר, זה לא בן יומו. עכשיו אתה יושב איתו, אתה לא אומר לו כלום, אבל הוא לכתחילה מכין שם קפה. האם אתה יכול לאכול לשתות מזה?
הרב.
לפי הרב פיינשטיין, יכול, אתה יכול. אתה לא אמרת לו, אומנם זה יהודי, אבל הוא לא בעניינים, לא מבין, כן.
זה גם כשהאיסור הוא בעין, הוא בולט?
לא.
רק כשהוא בלוע.
כן, כל נתח, תראה, אם זה בולט ממש, אנחנו נדרוש לא רק שזה יהיה תלוי איזה, תלוי על מה מדובר. תראה, אם אתה אוכל, תראה, זה מורכב. מורכב. אני אגיד רק בקצרה. אם אתה אוכל את האיסור בפה, אתה ממש אוכל אותו ככה, אז לא מספיק שזה יהיה קצת פגום. אז צריך שזה יהיה ממש לא ראוי למאכל, כלב, צריך שיהיה מקולקל, כדי שיהיה מותר. אבל אם אתה לא אוכל אותו בפה, הוא נכנס לתוך תערובת, אז יהיה דומה גם באוכל ממשי, ולא רק אם הוא פגום. אלא שבסיר אנחנו רואים שכל אוכל, אחרי 24 שעות, כל מה שבלוע בסיר יהיה פגום. אבל אם יש לך אוכל אחר שהוא פגום, אז אם הוא נכנס לתוך תערובת, אפילו אם הוא בעין, זה יהיה בסדר. ואם הוא לא נכנס לתוך תערובת, זה יהיה בסדר רק אם הוא ממש מקולקל.
עכשיו, מה שהרב אמר, בפס ייצור, אפשר לסמוך על הרב פיינשטיין לכתחילה בשאינו בן יומו?
זאת שאלה מעניינת. תראה, ברור שיש סיבה להקל בזה, השאלה היא איך אנחנו נגדיר את זה בהכשר. האם אנחנו נגדיר שזה כשר? כשר בטוח אפשר, כי הרב פיינשטיין יתיר את זה. או האם אנחנו נוכל להגיד, שמע, זה כשר למהדרין, כי לפי הרב פיינשטיין זה ממש בסדר. זה דבר שצריך יותר בדיקה, כלומר ברור שיש מקום לזה, השאלה היא האם באמת יכול כל זה גם כשר למהדרין, או שאתה אומר, שמע, זה כשר, כי יש על מה לסמוך, אבל אם זה יהיה מהדרין, אנחנו כן נצטרך עוד דברים. זאת נקודה שצריך יותר לחשוב עליה.
אפשר הרב שתי שאלות?
כן.
שאלה הראשונה, לא הבנתי איך אפשר לגזור על האוכל. כאילו, אנחנו גוזרים על מישהו שיכול לעשות משהו, האוכל הוא פסיבי פה.
זה שאלה. לא לגזור לאוכל, הכוונה שחזל עשו את האוכל. מה זה גזרו אחרי זה? הגזרה היא בחפצה, הם גזרו עליך שהאוכל אסור, זאת הכוונה.
אוקיי, ושאלה שנייה מה שאמרת אני קודם, אם בישלנו בכלי שאינו בן יומו כלי בשרי, בישלנו בין אשר בן יומו כלי חלבי, משהו חלבי, הכלי אחר כך צריך עגלה, או שלא צריך? פרדים. אז
אתה בישלת משהו בשרי, ואחרי 24 שעות בישלת משהו חלבי?
כן. כן, באותו כלי.
אז ככה. בעיקרון, אם עשית את זה אחרי 24 שעות, אם נגיד שחזל גזרו רק על בליעה של איסור, כאן היה מקום להגיד שאולי יהיה מותר לכתחילה. כי אחרי 24 שעות, מעולם לא היה פה איסור. לא היה איסור חלב, ולא היה איסור של בשר. אם נגיד שחזל חששו לכל מיני טעויות ותקלות, לא מצד זה שאתה שם איסור, אלא מצד תקלות, כאן זה בדיוק מתהפך, אתה מבין? כאן דווקא השיטה של על, על האדם יותר מחמירה. אז יהיה אסור, כי זה מזמין תקלות, שאתה תעשה פעם בתוך 24 שעות. כלומר, כאן מתהפכים קצת הטעמים. מבינים? הדוגמה שאתה נתת, זה קצת מתהפך. כאילו, כלי חלבי, שעברו עליו...
אבל אנחנו לא רואים את ה...
רואים.
לא רואים, שכחתי. כלי, לא חשבתי שאנחנו עוד נשתף. עכשיו רואים? כלי חלבי שעברו עליו 24 שעות, האם מותר לבשל בו בשרי? שעות אחת, נגיד ככה, אם החשש, אם האיסור לבשל בכלי שאינו בין כלי של איסור שאינו בין יומו, נובע מכך שנטלף הוא איסור, הרי שכאן יהיה מותר, כי אין כאן שום איסור. הכלי כבר עברו 24 שעות, הטעם הוא פגום, כאן לא מדובר על איסור, אז יכולה יהיה מותר. אם האיסור הוא משום חשש טעות, שזה גרסת גרסתנו בגמרא, הרי שיהיה אסור, כי גם כאן יש חשש לטעות שיבשל כשאסיר עדיין בין יומו, וכך מקובל בפסקים לאסור. אז הנה, הוספת לנו עוד, חידדת לנו עוד בזכות השאלה הזאת.
הרב?
כן.
מדיח כלים זה נחשב שהוא נותן טעם לפגם, אם כלי כאילו עובר בתוכו עכשיו, נגיד השתמשתי במחוות בצהריים חלבי, ועכשיו בערב היא נכנסת למדיח, ואחר כך בטעות קרה משהו ביום הבא, אז הבין יומו זה מהצהריים או מהערב, או מה הדין של המדיח?
לא נדון את זה כנותן טעם לפגם, כי גם אם זה נשטף עם סבון, זה חיצוני וזה לא פנימי. אלא אם כן זה מדיח שעובד ב-100 מעלות, אבל אז ממילא זה יהיה כבר הכשרת הכלי. אבל רוב המדיחים מגיעים עד 70 מעלות, ואז זה ספק מצד ההכשרה שלהם, וכיוון ספק לא בטוח שזה הוציא החוצה, כלומר אולי זה הוציא את הלכלוך שדבוק בכלי, אבל לא, אולי זה פגם, להוציא את הלכלוך שדבוק בכלי, אבל לא את הלכלוך שבלוע בכלי. טוב, מוריי ורבותיי, יישר כוח לכולם, אבל כל השאלות והדברים, יישר כוח. אני אומר, גם מה ששאלת אביתר לגבי החפצה, זה נכון שיש איזו אמירה כזאת, אבל היא לא מוחלטת, שבדרך כלל איסורי דאורייתא הם בחפצה ואיסורי דרבנן הם בגברא. יש איזו אמירה כזאת ויש ויכוח, אבל יש לנו גם הרבה יוצאים מן הכלל, לכן אפשר גם להגיד את הדבר הזה. טוב, מוריי ורבותיי, נעצור כאן. להתראות לכולם.
תודה רבה.
תודה רבה.